Shalom Aleichem. Heaven to Shalom Aleichem. Heaven to Shalom, Shalom, Shalom Aleichem.
אתם מאזינים לרדיו שלום, התחנה משדרת בעברית מקופנהגן בירת דנמרק. ניתן לקלוט אותנו באזור קופנהגן בתדר 87.6 FM ובתדר 90.6 בכבלים. באינטרנט ניתן לקלוט את השידור באתר www.radioshalom.dk. יש להיכנס לכתובת אינטרנט רדיו, ללחוץ על אידאג לשידור של היום, או ארכיב לשידורים מוקלטים מן העבר. בלחיצה על אידאג תופיע כיתובית בצבע סגול, ללחוץ עליה ועל הקליק שיופיע אחריה, ואז תוכלו להאזין לשידור. בלחיצה על דגל ישראל בפינה השמאלית למעלה תוכלו לקרוא על התחנה. התאריך היום הוא הראשון בחודש נובמבר 2009, י"ד בחשוון תש"ע. בימים אלה בדיוק לפני 14 שנים, ב-30 באוקטובר 1995, עלה לאוויר השידור הראשון של התחנה הזו, תחנת רדיו שלום. חלק משידורנו היום יוקדש ליום ההולדת הפרטי של הרדיו. חלק נוסף הוא תאריך עצוב שחל אף הוא השבוע, 14 שנים לרצח ראש ממשלת ישראל יצחק רבין. בנוסף לחומר זה תשמעו גם שיחה עם יגאל רום על הטרור המאיים על דנמרק. את התוכנית ערך, הכין, מגיש ועל המכשירים אלי כהן, ואני מקווה שתפיקו את המרב מן התוכנית. השבוע לפני 14 שנים אירעו בקופנהגן, בירת דנמרק, מאורעות מיוחדים במינם. ב-30 באוקטובר עלה לשידור בפעם הראשונה כל הרדיו היהודי שנקרא אז גם כן כמו היום רדיו שלום בשפה הדנית. מספר ימים לאחר מכן עלה לשידור הקול העברי ברדיו. נקשיב עכשיו ונשמע את קולו של הקריין הראשון שפתח את השידור, יגאל רום.
אתם מאזינים לרדיו שלום, התוכנית העברית המשודרת באזור קופנהגן. אנחנו עושים היסטוריה בזעיר אנפין. זאת פעם ראשונה שתחנת רדיו בעברית משודרת בדנמרק. תדר השידור שלנו 88.2 ושעות השידור 6-8 בערב. האזנה נעימה ומועילה לכולכם לרדיו שלום.
האדם שאנחנו חייבים הכי הרבה תודה להקמת רדיו שלום הוא אברהם קופנהגן. אברהם נמצא איתנו כמובן כרגע על הקו, וערב טוב לאברהם קופנהגן.
טוב, ערב טוב לכל המאזינים.
אתה יסדת את רדיו שלום, איך הגעת ליוזמה הנהדרת הזאת, שכבר ממשיכה 10 שנים?
כן, זה רעיון שהיה לא רק שלי, אבל אני מצאתי שזה זמן לפני 10 שנים להתחיל בעניין של הרדיו, כי אני יודע שבארגון הציוני דיברו אז על זה ולא הצליחו להקים את זה. אז אמרנו שאני אמרתי, דיברתי עם כמה אנשים, כמה חבר'ה, והם הסכימו שזה רעיון טוב, וביקשנו אפשרות מעיריית קופנהגן וקיבלנו את האישור, וכך לאט לאט התחלנו להתארגן ויצאנו לדרך.
כמה זמן התבשל הרעיון? כלומר, כמה זמן עבר מהרגע שאתה חשבת כדאי להקים תחנה עד שזה עלה לשידור היום לפני 10 שנים?
אני חושב שזה לקח איזה שנתיים.
שנתיים?
כן, כי עד ששמעתי בכלל שרעיון כזה של רדיו שלום, לא ראשון רדיו, בכלל רדיו יהודי.
שניתן להגשים אותו.
כן, אז חשבתי איך עושים זה, מה עושים, ועושים, דיברתי עם כל מיני אנשים, יש לי שכן שעבד עם רדיו כזה מקומי, הוא אצלו במרתף, והוא הסביר לי כמה דברים, איך עושים, ואיך מסתדרים, ומה צריך, ו... כל הדברים הטכניים למעשה, כי זה היה משהו שהתחלנו לגמרי מהיסוד, לא ידענו כלום על זה. וכשראיתי את המודעה בעיתון שיש אפשרות לקבל שעות שידור, אז זה מהר למצוא אנשים שהיו מוכנים להיכנס ולהקים ארגון חדש עם מטרה יחידה, שזה רדיו, רדיו, לעשות רדיו.
השם רדיו שלום הוא לא מיוחד במינו, מסתבר. אני בדקתי באינטרנט ומצאתי שיש תחנות שנקראות רדיו שלום בלפז בוליביה, במונטריאול קנדה, בדרום בקליפורניה, בפולניה, בגרמניה, בצרפת, ואולי בעוד מקומות. איך אתה הגעת לה?
השם הזה, טוב, עשינו תחרות כזו כשהתחלנו לדבר בכלל על הרדיו, שהקמנו את זה, עשינו אספה כללית כזו, אספה מיוחדת, להקים ארגון, ודיברנו, צריך לקרוא לזה איזה שם, ועשינו תחרות, כל מיני באו עם רעיונות, וזה שקיבל הכי הרבה קולות, זה היה שם, שם רדיו שלום. אני חושב, זה השם אומר הרבה, ואנשים גם לא ישראלים וגם לא דני, לא יהודים, מבינים מהר שזה משהו יהודי. אז אני חושב שזה קולע וזה טוב וקצר, ואפשר לומר שזה שיש לאחרים גם כן זה לא נורא. אני חושב שכולם יודעים פה ולפחות בדנמרק עם הזמן כולם למדו לדעת שיש משהו רדיו יהודי פה.
האם יש לך קשר עם אחת מהתחנות האחרות שנקראות רדיו שלום?
כן, אני אגיד שמתחלה, בהתחלה שהתחלתי לעבוד על זה, אז התקשרתי ל... לשטוקהולם, לרדיו שלום שמה. וזה בן אדם שהוא מקצועי, הוא מתעסק ברדיו באופן מקצועי, אבל הוא עושה שק שעה בשבוע, אני חושב, משהו, יש להם שעה בשבוע, וזה כבר אז היה להם שעה בשבוע. ודיברתי איתו, והוא סיפר לי קצת איך שהוא עושה, שלח לי חוברת שלהם, וקראתי קצת על מה הם עושים, וככה כמובן כמה רעיונות קיבלתי מהם. אבל והייתי גם בצרפת, שהייתי בפריז, אז הלכתי במיוחד לראות את התחנה שלהם, היו מאוד אדיבים, הזמינו אותי לראות לי את התחנה ואת המקשור, וצילמתי אפילו לראות איך אנחנו יכולים לעשות את זה פה בקופנהגן. וכמובן זה אי אפשר לשוות, כי שם יש 500,000 יהודים, 500,000, הם משדרים שידורים ישירות מישראל, שידורים חדשות ודברים אחרים. אנחנו לא יכולים להשתוות אליהם, אבל רעיונות קיבלתי כמובן.
כמה שעות בשבוע יש לך לרדיו שלום בפריז?
הם משדרים כל הזמן, עכשיו זה פשוט לא יאומן, ויש שם אנשים שעובדים באופן קבוע, זאת אומרת במשרה מלאה, יש שם כמה אנשים שעובדים במשרה מלאה, זה ממש תחנה רצינית מאוד, זה לא משהו מקומי כזה כמו שלנו יש.
אני רואה שיש לנו 12 שעות בשבוע, האם יש תוכניות להרחבה?
תוכניות יש, ויש גם אפשרות. הבעיה זה למצוא אנשים שמוכנים להקדיש זמן ולעזור לנו, ואז נוכל להקדיש גם יותר שעות. יש לנו אפשרות עד 15 שעות, אפילו זה מקבלים תמיכה עד ל-15 שעות. אנחנו מקבלים רק 12, אבל אפשר להחריב ל-15.
יש לך עוד משהו לספר למאזינים על התוכניות הרחבה של רדיו שלום, פרט לעניין שנכנסנו עכשיו סוף סוף לאינטרנט?
כן, האינטרנט, אני מקווה שאנחנו פשוט נרחיב את האינטרנט בצורה כזו שנוכל לשמוע שידורים לפני חודשיים, משהו.
הקלטות חוזרות.
הקלטות חוזרות, שאפשר למשות, פשוט למצוא שידור שמעניין במיוחד. אפשר יהיה לקרוא על מה מדובר בשידור, מי הרעיון, מאיזה תאריך, ואז אפשר פשוט למצוא את השידור הזה ולשמוע אותו שוב.
אני חושב שאני לא אגזים אם אני אגיד לך תודה גדולה בשם כל הצוותים של רדיו שלום, ואני תמיד אשמח להמשיך לעמוד לרשות רדיו שלום עד עכשיו.
תודה רבה.
תודה רבה לאברהם קופנהגן.
אני מקווה שיהיה לנו הרבה כאלה כמוך, אז נהיה חזקים.
תודה רבה לאברהם קופנהגן, היוזם והדחפור והבולדוזר של התחנה.
זה היה ראיון שערכתי לפני 4 שנים, במלאת 10 שנים לרדיו שלום, עם המייסד אברהם קופנהגן. אגב, שמו והזהות של המקום שבו הוא גר מקריים בהחלט. ואשמיע לכם עכשיו הקלטה שנעשתה במסגרת המסיבה המיוחדת לחג העשר, חג העשור של רדיו שלום.
כמובן, לא הייתה רק שירה, היו גם דיבורים, אבל לא נטריח אתכם בזה, רק שתדעו שהיה שמח ונחמד 10 שנים לרדיו שלום. אחד מוותיקי הוותיקים ברדיו שלום הוא כמובן יגאל רום, שהיה בין מייסדי התחנה, שהייתה עדיין באמה. ויגאל, איך אתה נודע לך שתוקם תחנה ו... איך תרם, איך התחלת לתרום להעלאת העניין הזה?
לגמרי במקרה. האמת היא שזה תפס אותי במפתיע לגמרי. לא ציפיתי לתחנת רדיו בעברית, בקופנהגן. זה הדבר האחרון שיכולתי לחשוב עליו. האמת היא שבאתי, כשבאתי לדנמרק, אז בעצם המשכתי להיות קשור אל הטלוויזיה והרדיו בישראל. מפעם לפעם, לא הרבה עבודה, אבל בסך הכל נשארתי קשור, אבל הרגשתי באיזשהו מקום, ככל שהשנים עוברות, שהקשר עם הרדיו, ששם נשארו לי מכירים רבים, והטלוויזיה, אותם הכרתי קצת פחות, אחרי העבודה בגרמניה, אני הרגשתי שהקשר שלי הולך ורופף, ובעצם התחלתי ככה להשתעשע במחשבה שבעצם את הפרק הזה בחיי גמרתי. ופתאום באיזה קבלת פנים בבניין, אצל השגריר, שגריר ישראל, באחד מימי העצמאות, בא אליי אדם, לא הכרתי אותו, הציג את עצמו בשם אברהם קופנהגן.
חשבת שזו בדיחה, השם שלו?
לא יודע, חשבתי שהוא אמר לי, שמע, אנחנו רוצים לעשות רדיו, שמעתי שיש לך ניסיון. אמרתי, מה זה ניסיון? מה זה רדיו? זה ככה קצת כדי למשש את הדופק, מה יודע אברהם קופנהגן על רדיו? התברר לי מהר מאוד שמדובר כאן באיזה יוזמה של חובבים שלא האמנתי לרגע אחד שתצא לפועל ותעלה לאתר, אל גלי האתר, תחנת רדיו של ממש. לכן בהתחלה אמרתי בכלל לא, ככה מתוך מחשבה שיעזוב אותי הבחור, אבל לא הכרתי כנראה את אברהם קופנהגן, שהוא לא מכיר תשובה שנקראת לא.
הוא בולדוזר.
הוא מכיר רק תשובות שאומרות כן. אז באמת, כעבור כמה זמן, הוזמנתי לאיזו פגישה באמר. אני זוכר שאז דובר על זה שמוכנים לתת לנו, להשאיל לנו את הסטודיו שלהם, להתחיל בעבודת הרדיו. שום דבר לא היה מוכן אז, כן? סתם, אברהם אסף כמה משוגעים לדבר, בירה, ולדבר בצורה יותר חופשית, כי ברדיו עם, ברדיו, רמה רדיו, אסור היה, אתה יודע, כמה דברים שאסור היה לעשות, בין השאר לשתות בירה ולעשן סיגריות. אז ושמה התחלנו בעצם לגלגל את הסיפור הזה בצורה קצת יותר קונקרטית, מה זה בכלל אומר וכו' וכו'. וכך, מההתחלה הצנועה הזאת, נשארתי קשור לרדיו בעצם עד היום.
אגב, אתה אמרת דבר מעניין. בזמנו שראיינתי את מיכה שגריר לרדיו שלום, אז מיכה אמר לי, אתה יודע מה, אני מקנה בך. אז אני אומר לו, מה אתה מקנה בי? אז הוא אומר לי, אתה במדיה הזאת ששמה רדיו, אני היום בטלוויזיה ובסרטים, אבל רדיו זה הדבר הכי יפה שישנו.
יש בזה משהו, תראה, רדיו זה קודם כל משהו שיוצר מחויבות, יוצר קשר הרבה יותר אינטימי, הרבה יותר אישי. אתה יושב מול המיקרופון, אז אתה בעצם, הקשר שלך עם המאזינים הוא הרבה יותר בלתי אמצעי מאשר דרך הטלוויזיה, שהיא אופרציה הרבה הרבה יותר מסובכת. אבל אתה יודע, בכל אופן, ככל שיהיה פשוט המדיום הרדיופוני, בכל אופן הוא דורש איזושהי רמה מקצועית כלשהי, גם בעצם ההפעלה הטכנית וגם בעצם היכולת שלך להתנהג מול מיקרופון פתוח. זה דורש איזושהי רמה של אימון, רמה של ביטחון עצמי, רמה של מודעות לגבי הסיטואציה, וכל כיוצא באלה, דברים שאתה רוכש אותם בדרך הניסיון. זה לא שאי אפשר לרכוש אותם, כל אחד יכול לרכוש אותם, אבל זה דורש איזשהו זמן. ואברהם, אתה יודע, כרגיל, רצה באמת לדחוף ולהתחיל מיד מה שיותר מהר. וככה, לאט לאט, באמת, התחלנו להתארגן ולחשוב מה בכלל מדובר, ואיך לרכוש את אותם דברים יסודיים שצריך לרכוש אותם בשביל לעבוד ברדיו, ולגבש צוות, גם של מי שיהיה מוכן לעשות את הצד הטכני, וגם מי שמוכן לשבת מול המיקרופון. ואתה יודע, כמו כל מיני דברים שאתה לא מאמין בהם שיצא מהם משהו, פתאום התברר שזה הולך ונעשה למשהו יותר ויותר קונקרטי, עד שבסופו של דבר, פעם אחת ישבנו באולפן, ואמרנו, טוב, עכשיו משדרים, עשינו גם פיילוט אחד או שניים, משידור ניסיוני, זה נשמע לגמרי לא רע, מצאנו לעצמנו שם, מצאנו לעצמנו מוסיקה, עוד תחנה, קנינגס מלודי, וזהו, והמשוגעים שהיו אז נשארו המשוגעים של היום, ובעצם כמעט אותו צוות מקורי שהתחיל את רדיו שלום ממשיך לשאת על הכתפיים שלו גם את עבודת השידור עד היום הזה, 10 שנים אחרי שהתחלנו.
כשאתה משווה את השידורים הראשונים לרמת השידורים היום, יש הבדל עמוק או שיש רק הבדל קטן?
לא, יש הבדל גדול. השידורים הראשונים ברדיו שלום היו ממש
חובבנים,
צעדים ראשונים של חובבנים. אבל שוב, צריך להתייחס לכל הדברים האלה בפרופורציה הנכונה. ברור שזה התחיל כרדיו חובבים, כולנו היינו חובבים. אולי לי, אני הייתי היחידי בצוות הזה שהיה לו ניסיון בעבודת רדיו. היו שם עוד כמה ניסיון בעבודה עיתונאית, אבל בעבודת רדיו הייתי אולי היחידי, כמעט היחידי, שהיה לו איזשהו מושג כלשהו, איך בכלל אוכלים את המנה הזאת. אבל במשך השנים, בהחלט, הרבה מאוד ניסיון נצבר ברדיו שלום, גם בתחום הטכני, למרות שהציוד עצמו נשאר פחות או יותר קונבנציונלי, אבל גם בתחום הזה עברו הרבה מאוד כבר לשידור דיגיטלי ושידור הרבה יותר מתקדם, שאני בעצמי מבחינתי הוא כבר לגמרי לא מוכר. אבל גם בתחום התוכני, בתחום התכנים, איך להרכיב תוכנית, איך לעשות תוכנית, איך לצאת לאוויר עם משהו שהמאזינים רוצים לשמוע אותו, מתעניינים לשמוע, הרי הרדיו זה לא רק להשמיע קולות באוויר או מוסיקה ולתת לה זמן לעבור, אלא זה גם ניסיון למצוא דברים שמעניינים את המאזינים. זה מתברר מכשול יותר קשה לעבור אותו. אבל אני חושב שבסך הכל, מפה ושם יש כמובן, אתה מרגיש את התפרים, אתה רואה את התפרים בצורה שנעשים בצורה יותר מדי גסה ולא מתאימים לרדיו מקצועי, אבל אנחנו תמיד הרי שומרים על פסון של רדיו חובבים, ורדיו חובבים, אם אתה רואה קצת את התפרים שבין כפלי הבגד, אז זה לא כל כך נורא. בסך הכל זה נשאר בתוך המשפחה, ואני בהחלט חושב שהשידור היום הוא הרבה יותר מקצועי, נשמע לאוזן יותר מקצועי, הרבה יותר רהוט משהיה בתקופה הראשונה. התקופה הראשונה, אם אתה מאזין להקלטות מהתקופה ההיא, זה באמת נשמע כמו פיליטון. היום זה נשמע כמו רדיו כמעט לכל דבר.
התבשלנו במיץ של עצמנו.
במידה רבה, כן, במיץ של עצמנו, במיץ של המאזינים. אתה יודע, הרדיו זה תמיד איזה פעולת גומלין בין מי שיושב באופן ומשדר לבין מי שיושב בבית ומאזין. אם לא מאזינים, אז גם אין טעם לשדר. אבל אני חושב שבסך הכל רדיו שלום הפך להיות איזשהו כתובת. כתובת בקהילה. אני לא בטוח, אגב, לגמרי לגבי הקהל הישראלי, שהוא כבר סיפור בפני עצמו. אבל בקהילה אני בהחלט מרגיש שרדיו שלום הוא איזשהו כתובת. אנשים מתרגלים יותר ויותר לעובדה שרדיו שלום ישנו. אם מדובר על אירוע כלשהו שהרדיו פונה כדי לשדר אותו בשידור חי או להקליט את המהלך שלו, הדברים מתקבלים היום בצורה הרבה יותר טבעית מי שהתקבלו בעבר. אז זה בכלל היה איזה מין ממזר כזה שאיש לא ידע מתי נולד, למי נולד ולמה נולד. היום זה כבר הפך להיות מוסד הרבה יותר מכובד, הרבה מאוד באמת בזכותו של אברהם קופנהגן, שהעקשנות שלו וההתמדה שלו היא באמת יוצאים מן הכלל. אם לא היה מישהו כמוהו שמוכן לחטף את המסע הזה, אני לא בטוח שהרדיו היה מגיע לאן שהגיע.
ועכשיו אנחנו כבר חוגגים 10, לא פחות, לא יותר מאשר 10 שנים.
תשמע, אני אמרתי בפגישה הראשונה, אלי, שרדיו זה מרוץ מרתון. זה לא קשה לעשות תוכנית רדיו אחת, גם לא קשה לעשות אפילו 5 תוכניות רדיו. אבל אם מתחילים לשדר תוכנית אחת, משמע שלנגד עינינו רצון לשדר במשך 5 שנים, 10 שנים. וזה כבר באמת מעמסה הרבה הרבה יותר כבדה. זה התחייבות לטווח ארוך שאני אגב בעצמי כבר לא כל כך עומד בה, כי בעצמי הפסקתי בעצם להיות פעיל בצורה שוטפת בעבודת הרדיו. פעם עשיתי את זה יותר, היום אני עושה את זה פחות. אבל זה המבחן. הניסיון הוא תמיד גורם שנצבר, וככל שהזמן עובר הניסיון שנצבר הוא שווה, יש לו יותר ערך. אבל המרוץ הזה לטווח ארוך, המרוץ המרתוני הזה, הוא המבחן הקשה ביותר של כל תחנת רדיו, של כל אמצעי תקשורת, עיתון, תחנת טלוויזיה, מה שלא יהיה. כל מי שרוצה לנסות משהו ולהתחיל, תמיד צריך לראות לנגד עיניו את הקושי העצום של להמשיך ולפעול במשך שנים. בעניין הזה, רדיו שלום מוכיח שהוא עבר בהצלחה רבה המון מכשולים. תשמע, רק תחשוב, נראה, מרמה רדיו באמר, כמו שהזכרת, עברנו למלון לדה, ואחר כך ממלון לדה לנורברו, שמה לרחוב, לנאנה,
לא חשוב. גזה.
תשמע, זה, הדברים האלה מעידים בעד עצמם. אלה כולם, זה מעין מרוץ מכשולים לטווח ארוך, שאברהם והחבורה שמסביבו עמדו בזה בהצלחה יוצאת מן הכלל. תשמע, מבחינה הזאת, להרים פרויקט כזה ולשאת אותו במשך כל כך הרבה שנים, רק בזכות זה מגיעה לכל מי שקרוב לחוג של רדיו שלום, תפיחה אמיצה על השכם.
כמי שיושב גם מאחורי החלון משני הצדדים שלו, שזה אני במקרה הזה, אני רוצה לשאול אותך לגבי השולחן הטכני, לגבי לוח בקרה. אתה כבעל ניסיון מכל ישראל, האם היום המכשור הרבה יותר משוכלל בכל ישראל, או שאנחנו אין לנו מה לבייש?
תשמע, המכשור, קודם כל אין לנו מה להשוות. למה להשוות עם תחנת רדיו מקצועית שמשדרת 24 שעות ב5 ערוצים? זה היה כמה, ב10 שפות. זה ממש לא, זה לא הוגן לעשות את זה. זה כמו להשוות את האלון של קשר, את אלון קשר של איתן, לפוליטיקן. זה צריך להיות, לשמור פה על פרופורציה נכונה. לגבי הצד הטכני, אני אומר שוב, אני חושב שברדיו שלום התקדמו הרבה מאוד. יש הרבה מאוד, אתה בעצמך יודע, חלק גדול מהשידור שנעשה בצורה דיגיטלית. הרבה יותר נוח ונותן גם איכות הרבה יותר טובה. אני כבר לא מדבר על זה שאפשר לשמוע את השידור גם באינטרנט. אבל בסך הכל אני חושב שהרדיו מתקדם. הרדיו מתקדם באותם צעדים שהוא יכול להרשות לעצמו. מבחינת המכשור, כן, אפשר לעשות הרבה יותר. יש היום מכשירים הרבה יותר מתקדמים. אבל יש גם, אם אתה חושב עם מה שהתחלנו, אז בהחלט עברנו ממריצה לאופנוע משוכלל. יש אפשר לנסוע גם במרצדס ולטוס ויודע מה, להמריא עם הרקטה על הירח, זה גם נכון, אבל צריך לשמור על הפרופורציות. בפרופורציות המתקבלות על הדעת, אני חושב שגם מבחינה טכנית, רדיו שלום עמד בכל המבחנים שהוא היה צריך לעמוד בהם, ועובדה שהוא משדר, הוא משדר, כמו שאמרנו, כבר 10 שנים.
ואיך אתה רואה את העתיד הקרוב או הרחוק של לגבי רדיו שלום?
תראה, אני אומר שוב, הבעיה הגדולה של רדיו, בעצם של כל אמצעי תקשורת, זה לשדר דברים מעניינים. כי לעבור את המכשול הטכני והמקצועי, את זה כבר עברנו. השאלה היא עד כמה המערכת, גם בעברית וגם בדנית, מספיק מאוישת באנשים בעלי יכולת, שיש להם גם מה לתרום, ויש להם גם יכולת להביא לשידור דברים מעניינים. פה אני חושב שאפשר בהחלט לעשות יותר. כי אני לא בטוח שהשידור מתרומם בדרך כלל ממה שאני מאזין לדברים שאתה יכול להגיד, וואה, ממש מעניין. הביאו לי פה משהו חדש, מישהו חושב על דברים מעניינים, לא רק לגמור למלא משבצת שידור של שעה וחצי או שעתיים, אלא באמת לנסות ולהביא משהו חדש. אם זה יצליח לנו, אם הניסיון שנצבר ברדיו שלום, אמנם ישמש מנוף להקדיש יותר מחשבה לתוכן, מאשר לתוכן ולצורה, מאשר לעצם העובדה שאנחנו משדרים, כי זה בעצם היה המבחן הראשון שלנו. קודם כל לשדר. מהגורן ומהיקב, תביא רק שאפשר לגמור את השידור, באמת אפשר להצדיק את התמיכה הציבורית שרדיו שלום זוכה לה כבר הרבה מאוד שנים. המבחן הגדול של רדיו שלום זה אם הוא גם יצליח להיות יותר מעניין. ככל שיעבור הזמן, זה יהיה בסופו של דבר המבחן היחידי שהוא רלוונטי. כל הדברים האחרים, בכלל, כל הדברים האחרים, באופן הכי טבעי, הם כמעט מובנים מעליהם. אבל רמה ועניין, לזה צריך להשקיע הרבה מאוד מחשבה, וזה לא דבר שגדל על העץ ונופל לך על הראש כמו התפוח של ניוטון.
טוב, אני מקווה מאוד שאתה, יגאל רום, תמשיך לשתף פעולה אמיצה כמו שאתה עשית עד עכשיו, ואצל כל השדרים, לא רק אצלי כמובן. אני תמיד שמח לארח אותך, ואני תמיד אשמח לארח אותך, ותודה על ההשתתפות שלך היום, ובוודאי נשתמע בעתיד הקרוב והרחוק.
לא דבר, ומזל טוב לרדיו שלום. השמחה של הרדיו זה השמחה של כולנו.
תודה. פיני מזרחי הוא אחד האנשים שלנו שמשתתף בשידורים, אבל יש לו עוד כובע, יש לו גם כובע של גזבר רדיו שלום. איך אתה הגעת לרדיו שלום? ערב טוב וחג שמח.
ערב טוב לך אלי ולכל המאזינים.
וחג שמח אגב, כי היום אנחנו חוגגים 10 שנים לרדיו.
חג שמח. עוד, אני מקווה שזה ימשיך עוד הרבה הרבה שנים. איך אני הגעתי, כפי שהרבה יודעים, אני בקשר מצוין עם יושב ראש הוועד של רדיו שלום, אברהם קופנהגן, והיו לנו הרבה הרבה שיחות בהקשר לרדיו, הרבה מאוד. וכמובן כשהתפנה התפקיד לגזבר, אני, אברהם ביקש ממני ואני פשוט כן הסכמתי להיות גזבר, ואני כבר גזבר 4-5 שנים. פרט לזה אני גם עובד בצוות של יחד עם אילנה ובנצי, ואנחנו מאוד מרוצים, ודווקא אני מקווה שזה ימשיך באותה דרך. כן,
כמה ספר על כמה חוויות שהיו לך במסגרת השידורים ברדיו.
טוב, אין ספק שלכולנו היו חוויות שונות, אבל היו לי כמה חוויות שראיינו שגרים וכל מיני אירועים שונים בהקשר לרדיו, וכולנו, גם אתה וגם כל אלה שמראיינים, דווקא יצא להם לכל מיני חוויות עם רעיונות, וסך הכל אנחנו נהנים יחד.
אתה הגעת בעצם רק ידעת להיות מה זה להיות מאזין רדיו, ופתאום אתה יושב מאחורי מיקרופון
אכן כך אלי, אני הזנתי די הרבה לרדיו שלום, במיוחד בשידורים עברית וגם בשפה הדנית, ונהניתי מכל פעם, ואמרתי, הנה, זו הזדמנות באמת. כאשר אברהם ביקש ממני, אז אני אמרתי, יופי, ובין היתר גם אילנה ביקשה ממני ואמרה לי, בוא תצטרף אלינו. וזה היה לי קצת, בהתחלה היה לי קצת קשה, כי זה אחרת שאתה מאזין לרדיו שלום, וכשאתה יושב יושב באולפן ומראיין אנשים, אבל עם הזמן למדנו קצת את העבודה, והיום זה קולח, היום זה הולך חלק. ואני רוצה רק להזכיר שהיה לנו גם כן, למדנו די הרבה, וברדיו שלום היו הרבה קורסים, ובין היתר עם, יחד עם יגאל רום שהיה המורה שלנו, לימד אותנו די הרבה קורסים, והיום זה, היום זה ממש תענוג לבוא לרדיו ולהיות יחד בצוות ולראיין אנשים.
אפשר לומר בעצם שהדרך שלך לרדיו שלום נסללה דרך קליטנים, כי שם אתה גם כן משתתף באופן פעיל.
כן, אבל קליטנים זה
שם הכרת את אברהם קופנהגן?
לא, שני. את אברהם קופנהגן הכרתי הרבה שנים. אנחנו הגענו לדנמרק בעצם באותה שנה, ואברהם היה מסתפר אצלי, וזה סיפור, זה סיפור שלם. אני, את אברהם אני מכיר מעבר ל-40 שנה.
אתה מוותיקי החלוצים.
אני מוותיקי החלוצים, אפשר לומר כך.
מחלוצי ראש פינה ועד לחלוצי קופנהגן, כן. מכל מקום,
אנחנו
כמובן תמיד נשמח לשמוע את קולך, ותודה
על השתתפותך.
ותודה על השתתפותך המסורה והמתמדת.
תודה לך.
תודה. בין יתר המשתתפים הקבועים שלנו והמשתתפות הקבועות שלנו נמצאת רותי וליונסן, היא מומחית בכל מיני שטחים. ערב טוב לרותי.
ערב טוב לך אלי ולכל המאזינים לשידור המיוחד הזה.
את כמה שנים את כבר משתתפת ברדיו שלום בשידורים?
אם רדיו שלום הוא בן 10, אז אני משתתפת בערך 10.5 שנים.
יפה. את,
ככה שהייתי את בחבלי הלידה של הרדיו והייתי בהיריון שלו.
נו, והייתה לידה טובה אם ככה?
הייתה לידה קשה, אבל לידה טובה.
כמו אצל הנסיכה יורשת העצר.
לא, הלידה שלה לא הייתה מיוחדת קשה במיוחד. רוב הילדים הם חולים, חלק גדול מהילדים חולים בצהבת.
יפה. היה לך ניסיון רדיופוני קודם לכן?
בכלל
שזה
לא.
בכלל לא.
הניסיון שלי זה פשוט מניסיון שאני רגילה לעמוד לפני ציבור, אני רגילה לדבר, אני תמיד עשיתי את זה, וממשיכה גם בעבודתי ובהרצאות, ככה שזה דבר היחידי שזה לא הפחיד אותי, אבל מה שהפחיד אותי שלא ראיתי אל מי אני מדברת.
כן, והיום את יודעת שאת מדברת לציבור קטן או פחות או יותר, או גדול או פחות או יותר, והדברים מתקבלים.
כן, כן, בוודאי, אין אף אחד שמוחה, בינתיים.
כשניתן לך נושא, או שאת בוחרת לך נושא, את עובדת עליו הרבה זמן, או שזה נושאים שבדרך כלל את משופשפת בהם, ואת יכולה לעלות אותם על הכתב ולדבר עליהם, או את אפילו מדברת בעל פה, מה המצב?
זה מאוד שונה אם אני משופשפת בהם או לא. אם למשל, יש נושאים שאני אפילו לא צריכה לכתוב לי יותר מאשר לכתוב לי, נגיד, נקודות שאני אזכור. למשל, הנושא, נגיד על, בוא נגיד על יום השוויון, אז אני כותבת יום השוויון, אני כותבת הסבר, וזה נקודה אחת, נקודה שנייה, אני כותבת תאריכים, ואני כותבת השלכות וטבע. זהו, ארבע נקודות וזה מספיק לי. אבל זה נושא שאני כמובן משופשפת בו. עכשיו יש הרבה נושאים אחרים שאני חושבת עליהם, והנה יש לי הזדמנות ברדיו להביע את המחשבות שלי. אז אני גם כן כותבת נקודות. ואני כותבת, אם יש ציטטות, אני תמיד מנסה לדאוג שהם תהיינה ציטטות מדויקות. עכשיו, אם למשל יש איזה מאמר או כמה מאמרים על נושא שאני רוצה לדבר עליהם, אז אני קוראת המאמר או המאמרים כמה פעמים, ואני כותבת לי הרבה יותר מפורט, לפעמים אני אפילו כותבת למעשה עמודים שלמים, כדי שאני לא אסלף את המאמר הזה. ואחר כך אני גם כותבת לי נקודות שאני רוצה לדון בהם, אבל אם יש שם קטעים שאני חייבת לספר מתוך המאמר, אז אני מקדישה לזה המון זמן. אז ככה, לפעמים זה הולך זמן רב, ולפעמים זה הולך מהר מאוד. אין נוסחה לשידור רגיל.
כמי שמשתף אותך בשידורים שלו מעת לעת, אני חייב לציין שאת תמיד מסכימה ברצון להשתתף, ואת ממצאת את הרעיונות שעליהם את מדברת, ועל כך אני רוצה להודות לך גם בשמי וגם בשם רדיו שלום, החוגג היום את 10 שנים לקיומו. תודה לרותי ואלי אורגנזר.
תודה. אולי מותר לספר עוד משהו?
בבקשה.
אני, כיוון שהייתי בכל השלבים הראשונים, וגם למעשה הייתי סטודיו ורד בשנה הראשונה, שזה היה עוד קרוב לבית שלי, אז כדאי לציין את זה, אבל כדאי גם לציין שהייתי אולי בשידור היסטורי, זה היה השידור הראשון שלנו ברדיו שלום. שידור שאנחנו כולנו מאוד התרגשנו לכבודו.
אני משער שיבנו יום אחד בכיכר העיר יד לזכר
רדיו שלום, ואני אספר מה היה. הסיפור ממשיך הלאה, כיוון שבדיוק באותה שבת בערב שבה אנחנו היינו צריכים להתכונן, כי למחרת בערב היה אמור להיות השידור הראשון, אז רבי נרצח.
לא למחרת, זה 4 ימים אחרי זה.
לא, באותו, הוא נרצח.
הוא נרצח ברביעי לנובמבר, והשידור הראשון היה ב-30 לאוקטובר.
זה היה בדיוק שידור, בדיוק, נכון, סליחה, זה היה שידור עדני, אבל השידור בעברית עמד להיות ביום ראשון. חשבתי שסגרו מיקרופונים. ואז שאלתי בקול, מיד לאחר שהקראתי את הקול, הייתה הפסקה קצרה, ושאלתי, זה היה בסדר? מה שלא ידעתי, שהם לא סגרו את המיקרופונים. ככה שכל אלה שניסו לשמוע ולהקשיב, אז הם גם שמעו את ההערה הזאת. ומאז למדתי שאסור להעיר מיד אחרי זה.
כן, זה קורה לכל
מגיש,
לכל מגיש בעולם, לכל קריין. יש לו איזה יציאות מוזרות, מעניינות ומיוחדות.
ומיוחדות הוא לומד מהם. אז זהו, רציתי רק לספר גם את זה.
מכל מקום, אני מודה לך שוב פעם, ותודה לרות וליונסן, והמשך עבודה נעימה ברדיו.
גם לך, וגם לך, וגם לשידורים המעניינים שאתה עושה.
תודה רבה. אחד מאלה שהיו גם על המכשירים, גם דיברו ברדיו, וגם איתנו כל הזמן, כמו שאומרים, זה לוי זהבי. ערב טוב וחג שמח ללוי.
ערב טוב וחג שמח לך, אלי.
וספר, מתי נכנסת לרדיו שלום?
אני חושב שאם זכור לי, אז נכנסתי לעבודה אחרי שעברו לבן ארצי למלון.
כן.
לפני זה באמר הייתי פעם פעמיים, אבל רק משקיף כחבר.
אבל אתה יותר, אתה גם טכנאי, היית טכנאי על המכשירים, אבל גם מעת לעת שותפת כמי שיש לו מה להגיד בתוקף יושב ראש איתן.
זה יותר כן, כיושב ראש פניתם אליי לא אחת, הרבה פעמים, ושמחתי להשתתף, שמחתי להיות שם, חוץ מזה שהייתי במשך תקופה ארוכה טכנאי באופן קבוע, אחת לשבועיים, ברדיו, בתוכניות הדניות, לא הישראליות.
כן.
ואני חושב שזו הייתה חוויה טובה להיות עם האנשים האלה, לשדר, להביא דברים, רעיונות, היה בכיף.
מאיפה למדת את עבודת הטכנאות?
הטכנאות, טוב, זה לא, זה נשמע יוצא מהכלל שאומרים טכנאי, אבל זה סך הכל עבודה מאוד קלה, זה לא הרבה דברים צריך ללמוד כדי להשתלט על המכשירים שיש לנו בתחנה שלנו.
אחד השידורים שזכורים לי מאוד, בוודאי גם לך, זה השידור לרגל יום ירושלים עם קרמי גילון.
זה השידור נהדר, חבר'ה ירושלמים יושבים ביחד ונזכרים בחוויות, זה היה משהו מדהים. בשבילי זו הייתה חוויה נהדרת, להיות עם דורון, עם קרמי, איתך.
עם איגל.
עם איגל, ירושלמים ותיקים שזוכרים דברים יותר ממני אפילו, וזה היה כיף, כן.
כן, אז בהזדמנות זו אני יכול לספר לך שכל משתתפי אותו שידור, כולל קרמי גילון, משתתפים גם בשידור היום.
כולל קרמי, איך תפסת אותו?
זה הסוד שלי, כמו שאומרים.
זה נחמד מאוד.
אז
אני, אם תרשה לי, אלי, אז אני באמת רוצה לברך את הרדיו על ה10 השנים הפוריות והמאוד מעניינות. זאת אומרת, עברנו תקופה ארוכה יחד, כל מיני מחות טובים, יותר טובים, ורדיו שלום היה חלק מכל החוויה הזו. אני חושב שמגיע לה, מגיע לרדיו ברכה, לכם, לך, לאברהם ולכולנו ולכל אלה שמשתתפים בזה.
אז רדיו שלום מודה לך על חלקך ברדיו שלום.
תודה, תודה לך אלי.
תודה ללוי זהבי וערב טוב. אחד מן המשתתפים הקבועים והאורחים של רדיו שלום בעברית זה דורון זילברברג, ודורון נמצא איתנו על הקו. ערב טוב לדורון זילברברג, וחג שמח.
ערב טוב אלי, ערב טוב למאזינים.
החג השמח הוא כמובן לרגל 10 שנים לרדיו שלום.
חג שמח.
מתי אתה התחלת לארח ברדיו שלום?
בוא נתחיל מההתחלה. הייתה לי התחלה ביחד עם יפה קרזניק שערכה אותי, ובמשך הזמן התחלתי עם פינה אצל יפה קרזניק, ובהמשך תוכניות משלי, ככה שאת החניכה לרדיו עשיתי אצל יפה, שבהזדמנות זו אני מודה לה על הטירונות שעשיתי אצלה.
היא הייתה הרס"פית טובה?
כן, אני חושב שזו הייתה הרצה מוצלחת, ואני את הדרך הזו, השיטה הזאת, או את ההתחלה המסוימת הזאת, אני מציע לכל מי שמעוניין לעשות רדיו, להתחיל אצל אחד האורחים, להיכנס אצלו, להגיע למסקנות, ללמוד את הדברים הטובים, וגם להגיע להביא עמו רעיונות חדשים. ככה לדעתי אפשר לשפר, וגם ללמוד וגם לשפר.
כמה שנים אתה כבר ברדיו?
מספר שנים, אלי, לומר לך את בדיוק תאריך, האמת לא ציינתי לעצמי, אבל אני מאלו שהתחלתי מאוחר יותר, מהדור השלישי, העלייה השלישית לרדיו, הייתי קורא לזה. מדובר במספר שנים. כן.
אפשר היה לצפות ממי שיוצא בין ירושלים,
כן,
שהחניכה שלו הייתה ברשות השידור בירושלים, אבל מבין שאתה בירושלים לא התעסקת עם רדיו.
בכלל, בכלל לא. כל הנושא של הרדיו חדש עבורי יחסית, כפי שאני מספר. מעולם לא היה לי נטייה לרדיו, יותר לכיוונים אחרים של קומוניקציה לא מילולית אלא גרפית דווקא, ודי הופתעתי מהעובדה שמומחינו ורבינו כיגאל רום העמיד אותי על כך שיש לי קול רדיופוני, כי את ההודעות שהייתי מאזין להן לקולי בהקלטות הביתיות של המשיבון מאוד לא אהבתי, כמו רבים, שכשאתה שומע את קולך אתה חושב, רגע, זה אני? מה זה? מי זה?
כן, כי אין לך שמיעה פנימית.
נכון, וכך שההתחלה הייתה מאוחרת, כפי שאני מספר, אבל מעניינת.
ואיך אתה מרגיש שאתה מתאקלם ליד המיקרופונים?
היום אני מרגיש הרבה יותר בניחות, אין לי כבר את המתח הזה של חס וחלילה אם תהיה שגיאה ואמרתי לא, או הקצב הדיבור, כמה זמן זה ייקח לנו ומה יהיה אם לא אספיק לומר או שלא יהיה מספיק חומר, כל המתח הזה יורד עם השנים, עם העבודה, ויורד לטובה, כי תשומת לב עוברת יותר לתוכן, לשאלה הבאה, להיות מוכן לקראת קטע המוזיקה, או מה קורה בהמשך.
היו לך תגובות מעניינות, מוזרות, מיוחדות, אחרי שידורים שלך?
קודם כל, אני שמח כשיש תגובות, כלשהן. כי זה נותן איזושהי תחושה של יש מישהו שמאזין, יש מישהו שקלט, יש מישהו
שלא עובדים לחינם.
לא רק שלא עובדים לחינם, זה מה ש... זה המסר ש... שהבאת, או השידור, העביר משהו, מישהו זוכר, זה עשה לו משהו. כמו בתיאטרון, כמו שמדברים על אומנות, שאתה תולה משהו, ואנשים עוברים, אף אחד לא מסתכל, לא זוכר, עדיף קצת לזעזע, שכלומר, הוא זכה, רגע, יש פה משהו, קרה שם משהו, נאמר שם משהו. לא היו לי דברים סנסציוניים, אבל שמחתי שאנשים צלצלו בזמן השידור, ושצלצלו אחרי השידור, או אפילו מספר ימים אחרי, בהקשר של פגישה במועדון, או שהוא חג, ושמישהו אמר שהיא מילה. זה מאוד משמח, גם אם המילה הייתה ביקורת. אבל דברים מיוחדים שאני זוכר, שהיו שידורים שאנשים צלצלו וביקשו עם חומר נוסף בהקשר, אם אני יכול להעביר להם במייל את אותה... את אותו מאמר שעליו התבססתי. זה דברים שבאמת נותנים הרגשה טובה.
טוב, ואנחנו עכשיו מתקדמים לעתיד, אנחנו כבר בעשר שנים הראשונות מאחורינו, היום זה, היום לפני עשר שנים חגגנו את, התחלנו בשידורים, ואתה כמובן, אני משער שאתה מתכוון להישאר עוד הרבה שנים ברדיו, ולהוסיף מעצמך ומ... רעיונותיך, אז אני בשם רדיו שלום מודה לך על ההשתתפות שלך, תודה לזורון זילברברג.
ותודה לך אלי, תודה למאזינים.
רדיו שלום שחוגג בימים אלה ממש 14 שנים לבסדו, ויש לנו צוותים מאוד מיומנים, נאמנים ומהימנים. ואחד מהעושים במלאכה הוא אמוס הרוסי, הוא לא כל כך נשמע בשעה העברית, מאחר והוא טכנאי של השעה הדנית בדרך כלל, אבל הוא איתנו באולפן, והוא יספר לנו בעברית צחה על חלקו ברדיו שלום. ערב טוב לאמוס.
ערב טוב.
קודם כל ברוך הבא לאולפן.
תודה רבה.
בוא ספר לנו, למאזינים, איך אתה גילית את רדיו שלום ומתי?
את רדיו שלום גיליתי לפני הרבה שנים, כמעט מההתחלה, ותמיד שמעתי את זה באוטו ולא בבית, כי באוטו היה קל יותר לשמוע. הייתי, בבית היה לי בעיה עם הקליטה.
כמה שנים זה? כמה שנים אתה ברדיו שלום?
אני ברדיו שלום קרוב לשש שנים.
מה חלקך כאן? מה אתה בדיוק
אני
עושה?
אני טכנאי בימי שני עם לאיה, וטכנאי בימי ראשון עם אילנה ויפה ופנחס.
כלומר, טכנאי במשרה מלאה.
משרה מלאה.
נו, אני בגלל...
ומחליף טכנאים שאינם.
וטוב שאתה יכול להתפרנס מזה, כי הפרנסה כאן היא מאוד מכובדת,
כן,
כמובן.
כן, קפה ועוגיות קטנות יש תמיד.
יפה אמרת. ואיך אתה הגעת לעבודה של טכנאות? אתה, יש לך עבר בזה?
לא, מק... לא, 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 זה בנצי, זכרונו לברכה, לימד אותי.
למאזינים של שנת 2009 יאמר שבנצי פורטנוי היה מאנשינו הנכבדים פה בתחנה, והוא נפטר לצערנו לפני שלוש שנים בערך, וכולנו כאבנו את זה. איך אתה רואה את עתידך ברדיו שלום?
ממשיך.
אתה ברוך הבא כמובן.
ממשיך.
ואתה יכול לספר איזה חוויה מתקופת עבודתך כאן, משהו מיוחד, משהו שעולה בדעתך, שאתה רוצה לספר למאזינים?
לא, זה נחמד לעבוד פה, זה אווירה נעימה עם כל החבר'ה פה. משהו מיוחד לא היה לי, עבדתי עם בנצי.
עמוס הרוסי, אני מודה לך מאוד על חלקך ברדיו שלום, ותמשיך במלאכה הברוכה הזאת להרבה הרבה שנים בעתיד. שאנחנו רק, עכשיו אנחנו צעירים, 14 שנה,
כן.
אבל אנחנו ודאי נגיע ל-120, 130.
בעזרת השם.
תודה רבה.
תרגיש טוב.
תודה רבה לעמוס הרוסי. יחד עם השמחה על מלאות 14 שנים לרדיו שלום, ממלא את דיבנו גם עצב מסוים, עצב רב בעצם, על מותו של אחד מהשדרים הוותיקים של רדיו שלום, בנצי פורטנוי, ו... בנצי היה גם טכנאי, גם עזר ליד רעייתו אילנה, שהייתה כאן באולפן ומשדרת מעט לעט ועורכת ומגישה. והוא היה גם סוקר את הספורט, ומעט לעת גם מדבר על מה שקרה לפני 50 שנה, ועכשיו נשמע דברים שאמר לפני 9 שנים, במסגרת מדורו, היום לפני 50 שנה.
19.8.49, ימלאו 50 שנה ליום שבו הועלו ארצה עצמותיו של חוזה המדינה בנימין זאב הרצל. ברעם פתחים ובצפירות הצי מקבל את חיפה את פני המטוס המעלה את עצמות הרצל. אזרחי תל אביב והסביבה יחלקו כבוד למנהיג בשעות הלילה. מטוסי חיל האוויר וספינות חיל הים יקבלו את פני המטוס שיגיע מרומא. והמפקח על התעבורה בדרכים מודיע בזה לציבור על סגירת כבישים בפני תנועת כלי רכב בצירים שונים בדרך לירושלים. בהר הרצל הושלמו ההכנות לקראת הקבורה מחר, ובעיר עצמה יונפו דגלים לכבוד האירוע. בנימין זאב הרצל הגיע למנוחה ולנחלה. זה מה שהיה לי לספר לכם הפעם.
כן, ואני רוצה לספר לכם גם בקשר איך הופיע הדבר בעיתון ידיעות אחרונות של ה-16.8.49. הידיעה כולה תפסה עמוד שלם, והכותרת הראשית הייתה: מדינת היהודים ניצבת דום לפני ארון מחוללה. בעמוד כולו היו רק תמונות מחייו וממשפחתו של הרצל, ובמרובה במסגרת אבל במרכז העמוד אין מלא רחמים לזכרו של דוקטור בנימין זאב הרצל. אגב, השם הר הרצל ניתן אחרי העלאת העצמות ולא לפני, כך שאני מתפלא שאתה אמרת שהוא בהר הרצל וכו' וכו'. אני חושב שזה פשוט כבר סקירה לגבי העבר, בלי לשים את הדעת לכך שבעצם השם הר הרצל ניתן למקום אחרי שהמקום הוקדש לקבר הרצל.
אלה היו דברים שהושמעו על ידי בנצי פורטנוי, שנפטר בדיוק לפני שנה.
ערב טוב לכם למאזינים. היום יום ראשון, 9 לאפריל שנת 2000, ודלת בניסן. באולפן היום יפה קרסניק, ואיתי בצוות אלי כהן, הטכנאי והממונה על המוזיקה אמיר בר, והעוזר שלו אולי שמעיה כפח. אנחנו נתחיל עם מעט חדשות מישראל ברשות האינטרנט. אחר כך אנחנו נעבר לנושא של היום לפני 60 שנה בדנמרק, על יום הכיבוש שחל לפני 60 שנה. נדבר על נושא ספורט ואומנות בישראל, כיצד זה מתקשר. תהיה שיחה רעיון של אלי כהן עם משה מועלם על תערוכת המזון בביתן הישראלי שנערכה בקופנהגן. נטייל גם בדנמרק. תהיה לנו אורחת מישראל שנמצאת בדנמרק. נטייל כמובן גם כן בישראל, תוכניתו של אלי כהן. נדבר על חג הפסח, על המהות שלו ועל המסורת, פינת מוזיקה, פינת הספורט, ולהזכיר למאזינים שהיום פינת הספורט תשודר מיד לאחר החדשות שלנו שאנחנו נתחיל איתם עכשיו. בבקשה אלי.
ראש ממשלת ישראל אהוד ברק,
אנחנו סיימנו להפעם עם התוכנית שלנו. אתם הזנתם לרדיו שלום, הרדיו שלכם בשפה העברית, המשדר מדי יום ראשון בין השעות 6-8 בערב, וזאת בתדר 87.6 מגה הרץ FM. והפעם השתתפו בשידור אלי זהבי, רות וליונסן, סטלה גרין, האורחת שלנו מישראל שולה דואק, ציפי קראולונד, ואיתי בצוות ובאולפן היה אלי כהן, והטכנאי שלנו והממונה על המוזיקה אמיר בר, והעוזר שלו שמעיה כפח, וממני יפה קרסניק. שיהיה לכם ערב טוב, שבוע טוב, מענה ונעים וחיוך על הפנים, ולהשתמע בשבוע הבא בשישה.
ויש לנו גם אורח מכובד מאוד שהיה שר בממשל דנמרק
Hallo, Arne Melchior, ואיתו אני אדבר בדנית. גו אפטן, ארנה מלכיור.
גו אפטן, גו אפטן, רדיו שלום.
גו אפטן.
אלי כהן.
ומנגה אור הדו האפט אפארינג מד רדיו שלום.
די רד מנגה אור, יא היו האפט אין פרנאולס אור אהר את בלי אינטרוויוד אור קום אור סי אור אום בוד דן דנסקה פוליטיסקה סיטואשון אור מלמוס סיטואשון מנגה גנגה. På indbydelse fra Radio Shalom, og det har jeg altid stillet op til med glæde. Og jeg er ret imponeret over, at Radio Shalom nu fylder 10 år, for i starten, der traf jeg næsten aldrig nogen, der hører Radio Shalom. Men som årene er gået, er I blevet mere kendt og mere populære og mere almindelige, at man træffer folk, der lytter gerne til Radio Shalom. Så det vil jeg gerne gratulere. Stort mazal tov.
For disse varme år kan jeg kun sige varm tak. Hvordan har du med det hebraisk?
Jeg er ikke god til hebraisk. Jeg kan læse en lille smule hebraisk, men jeg taler ikke hebraisk, desværre. Det er en af mine mange mangler.
Men hvis jeg siger toda rabba, Arne Melchior, det forstår du godt.
Anime vin.
Det var herligt. Arne Melchior, tusind tak for din varme år.
Selv tak.
Og det bliver sendt nu den 30. oktober, 10 ja. Års jubilæum til Radio Shalom.
Ja. Fint, fint.
Mange tak, Arne.
Det er virkelig. Har du det godt selv?
Jeg har det udmærket, men det skal vi sige, ikke sige over radioen.
Nej. Ja, men det klipper du bare fra, jo.
Jo.
Ha' det godt.
Tusind tak, og
hej.
Shalom.
Shalom.
שאלתי את ארנה מלכיור כמה שנים יש לו ניסיון עם רדיו שלום. תשובתו הייתה, שנים רבות. היה לי תענוג והכבוד לדבר ברדיו על מדיניות דנמרק ועל המצב במזרח התיכון. תמיד שמחתי לשתף פעולה עם רדיו שלום. ארנה מלכיור הביע את התפעלותו שרדיו שלום הוא כבר בן 10, והוא מציין שהיום כבר מוכר השם רדיו שלום לכולם, והרבה אוהבים להזין לרדיו הפופולרי הזה. ארנה מלכיור איחל לרדיו מזל טוב בגדול, ואני אמרתי לו בתשובה, שלמילים חמות אלה אני רק יכול לומר תודה חמה מכל הלב. ארנה הוסיף שידיעת העברית לא לוקה, אבל הברכה שלי בעברית תודה, ענה ארנה מלכיור בעברית, אני מבין. הרדיו שלנו, רדיו שלום מקופנהגן, קיים כבר 14 שנים. חוגג בימים אלה ממש 14 שנים, אנחנו חוגגים את זה גם בשידור היום, ואחת המשתתפות הקבועות, הנאמנות שלנו, שהיא גם מאזינה נאמנה, זאת אביטל ויצטרום, שגרה ביוטלנד, יוטלנד זה בערך 200 קילומטר מקופנהגן, אז לפיכך היא לא מגיעה כל הזמן לאולפן, היא פשוט מדברת בטלפון. היא גם הגיעה לאולפן בזמנו, והיא תספר על זה. ערב טוב לאביטל.
ערב טוב לאלי ולכל המאזינים. קודם כל אני אגיד מזל טוב לרדיו הנחמד, ש14 שנים זה לא מעט, ואני אגיד, אתחיל, אספר איך אני הצטרפתי לחלק מהאנשים שמדברים.
כולנו
פה. אני לא הרבה שנים פה, לעומת כל הוותיקים, אני נמצאת פה בסך הכל 7 שנים. ובשנת 2003 פגשתי אותך, אלי, ומינון לאון אתה סיפרת לי על הרדיו הזה, ושאלת אם אני אהיה מוכנה להצטרף. ומכיוון שאני אוהבת לשמוע על כל דבר שקשור לישראל, על כל דבר שקשור לישראלים, אפילו שזה ישראלים שחיים בחול.
וקשור לשפה העברית.
כן, ודאי. שמחתי לקחת חלק בזה. ומה שהכי אני אוהבת ברדיו הזה, ברדיו שלום שלנו, זה החוסר אמצעיות, הוא לא מקופטר, הוא לא רשמי, אנשים אומרים את אשר על ליבם.
דווקא היום יש לי כאן כפתור.
פעם בצורה יותר בוטה, פעם בצורה פחות בוטה, אבל בצורה מאוד תיאורית ויפה, שמאוד אופיינית לשיח הישראלי. ואני מרגישה שאני חלק מהקהילה הזאת דרך הרדיו. קהילה זה לא רק להיפגש בחגים או בהרצאות או בטיולים או בשמחות משפחתיות, וגם הרדיו זה חלק שמזהה אותנו בתור קהילה, בחלק שאתה מרגיש שאתה שייך למשהו, זאת אומרת, להרגיש עם ולחיות בלי. זאת אומרת, ישראל נמצאת כל הזמן בלב שלנו, השפה העברית סגורה עלינו, למרות שרוב הזמן מדברים דנית, אבל היא אף פעם לא הולכת לאיבוד, וברגע שיש לך אפשרות גם לתרגל אותך, לתרגל אותה, שזה ברדיו, זה עוד יותר טוב. ואני מרגישה חלק מאוד גדול מזה, וזה עושה לי הרגשה ממש טובה, ואני שמחה שאתם עובדים בצורה כל כך יפה, ומשמרים את הדבר הזה של הרדיו שלום לישראלים בדנמרק.
אם אינני טועה, את גם היית פה בקופנהגן באולפן, וראית את העבודה באולפן, זה היה לרגל חג העשר, כלומר בדיוק לפני 4 שנים, אמת?
כן, כן. והרדיו עושה חייל כל פעם יותר ויותר, אני מאוד מאוד נהנית לשמוע, אנשים מדברים בצורה מאוד מאוד יפה, כל אחד ואחד בהם, ממש עולם מרתק לכל אחד מהאנשים שתורמים לרדיו, אני מאוד נהנית לשמוע את זה, ואיך אומרים, יישר כוח.
ספרי, איך התרשמת מהאולפן ומהאנשים פה שאת פגשת בצורה בלתי אמצעית?
פגשתי אותך ואת אברהם כמובן, אתם שני האנשים שמושכים בעול כל הזמן, אני יודעת שיש עוד אנשים אבל אותם לא פגשתי, ואני רוצה לתת לכם ציון לשבח על כל הקלטות שאתם מנגנים, מוזיקה דרך אגב היא מאוד יפה, לא חייבת להיות תמיד עכשווית אבל היא איכותית תמיד, ואני רואה אתם עושים את הכל בהתנדבות ומכל הלב, וזה ממש יוצא מן הכלל.
אז אני מקווה שאנחנו נתראה בחג ה-25, זה רק עוד 11 שנים.
כן, אני מקווה שיחזיק מעמד כמובן.
למה שלא יחזיק? כל זמן שאנחנו מחזיקים אותו, הוא מחזיק אותנו.
כן, לא, שלא תהיה עייפות החומר חס וחלילה.
חלילה וחס, איך זה עולה בדעתך?
לא, אני אומרת, כל הכבוד, ואתם עושים עבודה מעולה, מעולה, מעולה.
תודה על המחמאות, לא מגיע לנו, אבל תודה.
זה איך מגיע.
אז שיהיה לך המשך ערב נעים, ותוכנית ברדיו שלום, כמו שאנחנו כולנו יודעים, אפשר לשמוע את זה גם בתוכניות מוקלטות, פשוט נכנסים לאתר האינטרנט radioshalom.dk ומחפשים את את ההקלטות, שזה נקרא
ארכיב.
ארכיב, אמת, אמת, טוב שאת מרעננת לי את הזיכרון הזקן שלי. אז כן. תודה רבה לאביטל ביטסטום ביוטלנד, ונמשיך לשמוע אותך בשידורים בעתיד עד 120 בערך.
בכיף, שלום.
תודה רבה, שלום ולהתראות. רדיו שלום משדר מקופנהגן במספר שפות. הנה הפתיחה והסיום בשפה היידית.
Radio Shalom. Wir kommen rein in der Stub auf Jiddisch. Shalom Aleichem soll sein gut auf den Herzen. Radio Shalom kommt on zu euch auf die Qualis 87,6 MHz, 87,6, dem dritten Mittwoch in jedem Monat, und ihr kennt uns sich Herrn Montag auf Dänisch, Schabbes und Sonntag auf Hebräisch, und die übrige Tagenwoche bringen wir euch dieselbe Programme, wir chasern nieber, ihr wollt haben als ein größten Genuss wie möglich. Leit uns an Ewe, da ist Radio Shalom auf Jiddisch. Und zu unserer Zuhörigen Dank, zu unserem kleinen Radioverein Radio Shalom, was ist möglich gemacht, ist der, man soll kennen, hören unsere Stimme, wo es soll nicht sein, eben man hört dem Net. Euer sag euch, bei mir das gewinn eine große Sache, mir hat mir angeklungen von Kalifornien und mir gesagt, ein Dank, was ich red Jiddisch. Ich habe gesagt, von Kalifornien? Wie hört er mein Jiddisch in Kalifornien? Jo, er hört, weil heint ist unser Techniker Tage gefunden, das, was ist nötig, alle Jiden in der Welt, ihr gehört, als er gehört, alle Jiden kennen jetzt der Herrn, unser Radio Shalom. Drei Sprachen, Dänisch, Jiddisch, Hebräisch. Und ich sage euch, sie ist ein Griechen, Covid für uns, als wir kennen, auch rausschicken die dosige Sachen, ihr sollt haben von dem Hanoi. Montag und Mittwoch, wisst ihr doch, schick mir auf Dänisch, aber dem dritten Mittwoch in jedem Monat ist das auf Jiddisch. Dienstag und Donnerstag hört ihr Musik, Schabbos machen wir als mir Chasern lieber und Sonntag von Azege 18 bis 20 hört ihr Radio Shalom auf Hebräisch. Welcher kleiner Stanze kennt das schicken an sehr viel verschiedene Sachen auf drei Sprachen? Alle Tag, Woch nach Woch. Versteht sich nicht, wenn wir haben unsere Yom Tevim, aber alle Tag arbeiten wir, ihr sollt haben Hanoi. Auf Dänisch, auf Jiddisch, auf Hebräisch und klingt zu uns, eben ihr hört etwas, was ihr wollt uns erzählen. Erzählt uns a gute Meise, a schönen Lidl und wie ich früher erzählt, öfter wollt ihr soll erge finden a bestimmten Lidl. Wir haben a sehr viel Lidlach, a sehr viel Lidlach als Sisgor und Aschir. Und ich hab durch die Jahren gesammelt Bicherlach mit Liedlach von 1910 bis den heutigen Tag. Also, wenn ihr wollt wissen, etwas wegen a Liedl, kann ich öfter helfen. Und ich glaub, als ihr wird haben a Griesen Hanoi. Wir tun, was ist möglich, ihr sollt haben Hanoi. Wir erzählen, wir machen, wir singen, wir spielen. Jo, Radio Shalom hat auch nicht kein Griechen Mitarbeitergruppe, nur wir probieren zu schaffen für euch gute Stunden, ihr sollt haben Hanoi. Und damit sage ich euch eine gute Nacht, ihr habt gehört, unser Mitarbeiter Label Billin.
ושפה נוספת שבה משדר רדיו שלום כמובן היא השפה הדנית בכבודה ובעצמה.
God dag og velkommen til Helandetimes Musik à la carte her på Radio Shalom på 87,6 på FM-båndet og 90,6 på kabel.
Som sagt, så ligger der Helandetimes afvekslende musik foran os, og i studiet er
Marianne Vaksberg.
Og mit navn er Egon Stanjok, og vi vil præsentere klesmer og jødisk musik, lidt salonmusik og to jazzorkestre fra Israel, og ønsker rigtig god fornøjelse. Marianne, vil du lægge ud? Thank you.
Ja, det var så aftens program. Vi siger tak for i aften og ønsker alle vores lyttere Shana Tova. Holdet i aften bestod af Dorit Reiter og mig selv, Laja Furmanski, og teknikken blev varetaget af Abraham Copenhagen og Leon Dollinger. Tak for i aften og på genhør.
ערב טוב לכם, באולפן היום יפה קרסניק, ובצוות איתי הטכנאי והממונה על המוזיקה אלי כהן, והיום התוכנית מוקדשת למעשה לציון 9 שנים לרדיו שלום, יום ההולדת של רדיו שלום, ואנחנו מראיינים את מספר המשתתפים שהשתתפו ברדיו מתחילתו, ובין היתר את דוקטור קלי רוזנר בתוכנית שלו של רפואה ומדע, את רות וליונסון גם על עבודתה בתחילת העבודה שלה ברדיו ועל הטיול שלה להודו. אז אני מקווה שתהיה לכם האזנה ערבה ונעימה ושתהיו איתנו כאן להזין במשך השעה וחצי הקרובות. ערב טוב לכם.
ערב טוב לאלי כהן.
ערב טוב לדורון זילברברג.
אלי, ממרואיין הפכתי למראיין.
וולקם.
אלי, שאלה ראשונה לך, מתי התחלת ברדיו שלום?
מהתחלה, ממש. כשהרדיו התחיל לפעול, אז פניתי לאברהם קופנהגן ושאלתי אותו אם הוא יודע על קיומי ועל הניסיון שלי בשטח הרדיופוני.
כן.
הוא לא ידע על זה, אבל הוא מיד גייס אותי כמובן.
כלומר, אלי, אתה מספר לנו שהיה לך ניסיון קול רדיו.
זה נכון מאוד. אני השתתפתי באולפן ילדים של קול ישראל.
כן.
אחר כך השתתפתי ככתב נוער בקול ישראל.
כן.
אחר כך עבדתי בקול ישראל בעבודה טכנית מסוימת. ומעט לעט אני משתתף כל הזמן בשידורים ליליים שגם היום בחוץ לארץ.
על התקופת העבודה הזאת שאתה מספר עליה, באיזה גילאים בערך? תן לנו תמונה.
אני אגיד לך שעוד לא הייתי בר מצווה כשקולי עלה לאוויר בפעם הראשונה.
אוקיי, יפה. אנחנו מדברים על תקופת טרום צבא בכלל.
טרום צבא, טרום צבא.
יפה. אלי, אני יודע מניסיוני ברדיו שלום שאתה המיוחד בעבודתך היא גם על הצד הטכני וגם שדר. אז איפה התחלת באמת את העבודה הטכנית?
ברדיו שלום.
פה למדת את הנושא.
כן, כי אני חושב שהיה יום אחד שהיה פתאום חסר טכנאי.
כן.
ידעתי משהו בנושא, אז פשוט קפצתי למים. ועם כל השגיאות, יצא משהו בסוף.
יצא לשידור.
כן.
ואיך אתה מרגיש היום עם תהליך העבודה הזה, שבו אתה גם טכנאי וגם שדר בעת ובעונה אחת?
היום אני מרגיש מצוין, כי הניסיון עושה את שלו. כן. היום אני יכול לשבת על מכשירים.
כן.
לדבר באופן חופשי עם אנשים, לראיין אותם, להקריא. כן. את החומר שלי, לשים מוזיקה.
אתה עושה הכל.
בוא נגיד שהייתי בכל ישראל לפני חצי שנה בשידור אצל אליהו בן און בערב. כן. בירושלים.
כן.
אז צחקתי ואמרתי, כאן 5 אנשים עושים את התפקיד שאני עושה לבד.
כן, מעניין. אלי, בהקשר זה עם 10 שנות רדיו שלום, יש לך איזו חוויה מיוחדת שקשורה לשידורים ברדיו שלום?
אני חושב שחוויה הנחמדה ביותר שהייתה לי הייתה קשורה גם אליך. זה היה השידור שעשינו ליום ירושלים.
כן,
יחד
זכור.
עם קרמי גילון, לוי זהבי ואיגל רום.
כן.
זה הייתה פשוט חוויה, כי כאן עלה הירושלמיות שבנו עלתה על פני הקרקע, והזיכרונות צפו, וגם הייתי טכנאי באותו שידור.
יפה. ואלי, עוד שאלה לגבי עבודת ההכנה. אני חושב שרבים לא ממה לעבודת ההכנה לקראת שידור. אז ספר לנו כמה זמן לוקח לך להכין שידור. כלומר, אנחנו משדרים שעתיים, כמה זמן לוקח לך, לוקחת לך עבודת ההכנה?
אני מתחיל בשלד של התוכנית, כלומר, מה יהיה בתוכנית הבאה, או מי ישתתף בתוכנית הבאה, בערך 5-6 ימים לפני התוכנית. במקרה שלנו, שהשידור היום, של השידור החגיגי לרגל יובל העשר של רדיו שלום, אז בעצם כבר שבועיים אני עובד על זה, כי זה המון 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 רעיונות קטנים וקולות וכו' וכו'. אבל זה לא טיפוסי. הטיפוסי הוא בערך 5 ימים.
5 ימי עבודה.
לא 5 ימי עבודה, אבל 5 ימים לפני השידור, אני מתחיל כבר לגייס את
אנשים. יכול לזרוק לנו הערכה של שעות עבודה, כי זה די מעניין לחשוב על שעתיים שידור, כמה שעות עומדות מאחורי?
טוב, שעתיים שידור זה 4 שעות באולפן ביום התוכנית.
ביום עצמו.
ולפני זה פשוט הכנת החומר והמרואיינים, שזה יכול לקחת 2 דקות או 30 דקות או שעה, אבל כך שאין לזה גבולות מסוימים. ומאחר ואני עושה את זה מהבית, כך שאני עושה גם דברים אחרים באותו זמן, אז זה לא... כן. לא משמעותי.
אוקיי. אלי, תודה לך על הרעיון.
תודה לדורון זילברברג שיראיין אותי, ואני היית על המכשירים. תודה לדורון טוב. ותודה לכולם, ותודה. הרעיון הבא שהשמיע זה רעיון עם קרמי גילון, ששודר לפני 4 שנים, במלאת 10 שנים לרדיו שלום, וקרמי ברך את רדיו שלום, קרמי גם משתתף בתוכניות שלנו, והנה הדברים שהוא אמר. במרוצת 10 שנים שרדיו שלום קיים, עברו בדנמרק 4 שגרירים. כולם שיתפו פעולה ביד רחבה וברצון רב עם רדיו שלום. אחד מהם היה קרמי גילון. קרמי גילון נמצא איתנו עכשיו על הקו. ערב טוב לקרמי.
ערב טוב ומצוין לכל החברים בקופנהגן.
איך אתה זוכר את רדיו שלום, האם אתה, חוץ מהשתתפותך בשידורים שונים, האם אתה גם האזנת לרדיו?
אני בהחלט האזנתי לרדיו, אני חושב שהוא היה, והוא עדיין, צינור חשוב מאוד לשמירת הקשר בין הקהילה הישראלית בקופנהגן, בדנמרק בכלל, לבין ישראל. ושמחתי להתבשר שגם נוכל עכשיו פה להזין לרדיו שלכם ולשמוע, לממש חלק מן הגעגועים שלנו לדנמרק באמצעות הרדיו.
אולי תקימו תחנת רדיו במבשרת ציון?
האמת שיש כאן תחנת רדיו, אולי אפשר לחשוב על מיזמים משותפים.
קודם כל אני מברך אותך להתמנות אלא לבחירה בך כראש מועצת מבשר ציון, וכמובן שאנחנו תמיד נשמח לשתף אותך גם בעתיד בשידורים שלנו. איזה שידור ככה זכור לך במיוחד מכל השידורים שבהם השתתפת או שלהם האזנת?
האמת היא שהיו לנו כמה אירועים בתקופה שהייתי בדנמרק. היה רעיון מיד אחרי הגעתי שעוררה מעט הדים אפילו בשלווה הדנית, ולאחר מכן בדרך כלל הרי הרעיונות נעשו בתקופת חגים, ותמיד גם היו בעיות הנוקבות כמו תקופת חומת מגן, הפגנות, עברנו תקופה סוערת בשנתיים שהייתי בדנמרק, כך שאני חושב אבל שתמיד היינו up to date.
כן, היה לנו גם שידור משותף, השידור של יום ירושלים.
יום ירושלים שבו, כן, זה היה באמת אירוע נהדר. כן, שבו כבר... יכולתי דווקא לגלוש להיסטוריה המשפחתית שלי ולזיכרונות האישיים שלי מירושלים.
פרומקין.
כן, יפה. כן, ואז באמת באתי לאולפן כדי לשידור הזה.
ואני שמחתי מאוד אז לארח אותך ואת כל האחרים, והיה באמת שידור חביב, מלא נוסטלגיה ומלא עניין לדעתי גם כן.
כן, בהחלט. טוב, ירושלמים נשארים תמיד ירושלמים, תן להם רק לדבר על ירושלים והם לא סותמים את הפה.
אתה צודק. כרמי גילון, אני מאוד מודה לך על השתתפותך בשידור החגיגי המיוחד שלנו.
תודה רבה על ההזדמנות, ובאמת חג שמח לכולם, חג שמח לרדיו, ושתהיה, זה עדיין פתחה של שנה חדשה, אז הזדמנות לברך את כל החברים בקופנהגן בשנה טובה,
כן?
ומבורכת של שלום וביטחון ושלווה.
וכמו שכבר אמרת וציינת, ניתן לשמוע את השידור הזה גם בישראל וגם ברחבי העולם באמצעות האינטרנט www.radioshalom.dk. אז תודה רבה לכרמי גילון, השגריר בעבר וראש המועצה בהווה.
כל טוב לכם.
תודה. עד כאן חלקו של השידור של רדיו שלום הפעם לרגל יום ההולדת הפרטי שלנו, מלאת 14 שנים לרדיו. ועכשיו נעבור לענייני דיומה. בשבוע שעבר נפל דבר בדנמרק. על הנושא של הטרור שהתקרב לדנמרק, ידבר איתנו יגאל רון. ערב טוב ליגאל.
ערב טוב אלי, ערב טוב למאזינים.
אז ספר לי מה קרה בדיוק.
לקהל דני לא צריך לחזור על הפרטים כי הדברים ידועים. אם מאזינים לנו גם כאלה שלא עקבו אחרי החדשות האלה בדנמרק, שאגב זכו לסיקור מאוד מאוד אינטנסיבי ובצדק, הרי שמדובר בצעיר אמריקני, צעיר אני לא יודע, אבל בחור בן 48 ממוצא פקיסטני, שבאיזשהו שלב בחייו בשנת 2006 שינה את שמו מדאוד ג'ילני, שם פקיסטני, לדייביד הדלי, שם אמריקני לכל דבר, והיה שהדבר הזה נחוץ לו כדי לשפר את יכולתו, לשפר את הסיכויים שלו להצליח בעסקים בארצות הברית. ומאז אותה תקופה, בערך לפני 3 שנים, ניהל ה-FBI האמריקני מעקב אחרי האיש הזה, והתברר שהוא איננו תמין כל עיקר, אלא שיש לו הרבה מאוד מהלכים בקרב חוגים אולטרה קיצוניים איסלאמיסטיים, בעיקר בפקיסטן. הוא הרבה לנסוע לפקיסטן להיפגש שם עם רבי מחבלים, ביניהם אולי הידוע ביותר זה אליאס קשמירי, וביחד איתו דרכו או באמצעותו של ידיד נוסף שלו, גם הוא ממוצא פקיסטני שהוא בעל אזרחות קנדית, השניים תכננו לבצע פיגוע בדנמרק. פיגוע שאמור היה לפגוע בצייר הקריקטורות קורט וסטרגורד, שבשעתו לפני כ4 שנים צייר את הקריקטורה המפורסמת של מוחמד חובש טורבן בדמותה של פצצה מתקתקת, ואת עורך המוסף התרבותי של העיתון יוטלנד פוסטן, שהיה אחראי על עצם היוזמה לצייר את הקריקטורות.
פלמינג רוזה.
פלמינג רוזה. פלמינג רוזה. אבל התוכנית הזאת התגלתה אחרי שהתברר שהדלי היה פעמיים בדנמרק בשנת 2009, פעם אחת בינואר, פעם אחת ביוני, וביקר לא פחות ולא יותר מאשר במערכת יוטלנד פוסטן בעצמה, גם בקופנהגן וגם באוהוס, ותכנן ממש לפרטי פרטים את מבצע הטרור הזה שלו, שאמור היה להתבצע אגב אתמול, ב-29 באוקטובר. הוא נעצר ב-3 באוקטובר בנמל התעופה של שיקגו, כאשר ברשותו כרטיסים גם לפקיסטן וגם לדנמרק, והוא שם בתכנון מעשה טרור. שבועיים אחר כך נעצר גם שותפו, ידידו ממוצא קנדי. זה פחות או יותר הסיפור, והוא הקפיץ כמובן את הדנים, FBI פעל פה ביחד עם PAT, עם המשטרת, עם ה... כוחות הביטחון הדנים, וביחד הם החליטו, הם עצרו את האיש הזה ועצרו את השני והודיעו לדנמרק וכל מה שקשור בזה, שבהחלט מה אפשר לומר על זה, זה מקרב את הטרור כמו ששאלת, זה מקרב את הטרור בהחלט לדנמרק. גם הפרשנים מאוחדים בדעה שדנמרק היום נמצאת במקום גבוה ברשימת הטרור, נגיד בין האובייקטים האמריקנים והישראלים נמצאת דנמרק היום במקום השלישי.
אתה מוכן להתייחס לדבר הזה שקריקטורות תמימות יכולות להקפיץ פיוזים אצל דת שלמה?
תראה, קודם כל זה לא אצל דת שלמה, אלא אצל קיצונים שמוכנים לנקוט מעשים כל כך אבסורדיים כמו מעשה טרור בגין אותן קריקטורות. אני יכול להבין, דיברנו על זה כבר בעבר, שהדנים לדעתי בתקופה הזאת של ציור הקריקטורות לא כל כך הבינו שדת יש לה משמעות אחרת והשפעה אחרת וחשיבות אחרת מאשר לזו שבדנמרק. דנמרק זאת מדינה מאוד לא דתית, הקשרים של הדנים עם הכנסייה הפרוטסטנטית הולכים ומתרופפים, והרוב המכריע של האוכלוסייה בדנמרק הוא לא דתי. אבל לא ככה בעולם כולו, בעולם הרחב, בעיקר בעולם המוסלמי, הדת מהווה עדיין אלמנט חשוב ביותר, שבאמצעותו אנשים מגדירים את השייכות שלהם, הן השייכות הלאומית, הן השייכות התרבותית, הן השייכות החברתית, וזה בשבילם דת אלמנטים כאלה גם בקרב הקהילה היהודית. העם היהודי, יש בינינו, בין היהודים, אנשים שיראו בדת דבר חשוב עוד יותר מאשר החיים עצמם, ואתה מכיר יפה מאוד את הביטוי הזה להרג על קידוש השם, והיינו להעמיד את כבודה של הדת מעבר אפילו לכבודם של החיים עצמם. ככה שדברים כאלה ישנם, והדנים למדו את הדברים האלה בצורה מאוד מאוד קשה על בשרם, כאשר הפרשה הזאת של הקריקטורות התפתחה לסכסוך בלתי נתפס ואבסורדי לחלוטין בין דנמרק לבין העולם המוסלמי. אבל לדעתי ולדעתם של רבים נדמה היה שכל העניין הזה הולך ונשכח, ומתברר שלא בדיוק כך. יש עדיין אלמנטים, עדיין מתחת לאפר ישנו רמץ שבהחלט של גחלים לוחשות, ואלה אותם אלמנטים קיצוניים הזויים ומסוכנים מאוד, כי הם יכולים לפגוע בלי שאתה בכלל יודע שהם עדיין רומצים וזוממים, ואלה בדיוק, אלה בדיוק השניים האלה שנעצרו כעת, ואני מניח שהם לא היחידים, יש עוד כאלה, בטוב לדעת שגם ה-FBI וגם המשטרה הדנית, ה-PAT, ממשיכים לעקוב אחריהם ובדקדקנות רבה.
איך אתה מתייחס לעניין שהדנים בעצם לא למדו לקח, ועובדה שהם אישרו ממש לאחרונה הקמת מסגד בכספים שיבואו מאיראן?
אני חושב שהלקח שצריך ללמד פה הוא לאו דווקא בזה שאסור לבנות, צריך לאסור בניית מסגד בדנמרק. הבעיה של המסגד הזה היא לא בעצם העובדה שניתן אישור לבנייתו, הבעיה של המסגד הזה היא בכך שמי שתורם להקמתו איראן, זאת מדינה שיעית קיצונית מאוד בהתנהגות המדינית שלה ובכל מיני התבטאויות אחרות. איראן תומכת בבניית המסגד הזה לא בגלל שהיא רוצה לעשות שירות למוסלמים בדנמרק, אלא בגלל שהיא מעוניינת במטרות פוליטיות, ואת זה בוודאי לא צריך להעביר לאדמת דנמרק.
קוראים לזה דריסת רגל.
כן, ועוד יותר מזה, שהמסגד הזה בא לשרת את האוכלוסייה השיעית בדנמרק, שהיא מהווה פחות מ10% מכלל המוסלמים בדנמרק. ככה שהאלמנט הזה של שירות כביכול בטל ב60, כאשר אתה רואה את האמביציה הפוליטית הפסולה של איראן להעביר את הסכסוך בין השיעים והסונים לאירופה, לבין ועוד יותר העובדה שבסופו של דבר המסגד הזה לא אמור לשרת את האוכלוסייה, את רוב האוכלוסייה, אלא רק חלק קטן מאוד ממנה. יחד עם זאת אני חושב שהבעיה היא לא לעשות, המוסלמים בדנמרק נמצאים פה וזכותם להימצא פה, ואין בזה שום דבר רע שהם נמצאים בו פה, ובלבד שהתהליך האינטגרציה של האוכלוסייה הזאת אמנם מתקיים לטובת הכלל, ואני מניח שסובלנות כלפי המיעוט המוסלמי שמתבטאת בין השאר באישור לבנות מקום תפילה בסופו של דבר יביא לשיפור האינטגרציה ולא להרעתה, כמו שבית הכנסת הגדול לא הפריע לאינטגרציה של היהודים בדנמרק, כך אני לא רואה שמסגד יפריע לאינטגרציה של המוסלמים בדנמרק. מה שמפריע לאינטגרציה זה דבר אחר לגמרי, זה לא היעדר שירותי דת.
אתה מדבר על סובלנות, אבל אני לא יכול לשכוח שאך לפני יומיים או שלושה ראינו בטלוויזיה צעירים מוסלמים שנולדו בדנמרק, כלומר דוברי דנית שיחה, וכשהם נשאלו על העניין של הקריקטורות המפורסמות, אז הם אמרו, מה יש? דנמרק יכולה לבקש סליחה. הם עדיין לא תופסים שדנמרק זה מדינה שלא אחראית למעשה את השווה וחופש הדיבור שלהם?
גם דנים, אתה יודע, להיענות לצווי הדמוקרטיה זה דבר חשוב מאוד, אבל יש תמיד אלמנט שלא בדיוק מוכן להפנים את זה. אני מסכים איתך בהחלט, זה בהחלט מעורר דאגה שאלמנטים כאלה ואחרים מקרב האוכלוסייה המוסלמית בדנמרק עדיין לא הפנימו את העובדה שעיתון זה עיתון וממשלה זה ממשלה וזה לא אותו דבר, ואי אפשר לבקש מאלף שיתנצל על מעשיו של בית כשהוא בכלל לא קשור להם. אבל אני חושב שאינטגרציה בכלל זה תהליך שצריך להתייחס אליו בסבלנות ובסובלנות, ולעניין הזה לא צריך לייחס לכל דבר קטן כזה, להפוך אותו מיד לעשות ממנו ממדים כאלה, כאילו כל האוכלוסייה אשמה. לא כולם אשמים ולא כולם לא יודעים להפריד בין זה לבין זה. אבל יש אלמנטים שעדיין לא עשו את זה, ובהם צריך לטפל, ולהם צריך להפנות תשומת לב.
אני תוהה אם אני שומר בדבריך נימה אופטימית, אבל אני שואל, אבל אני אשאל אותך אם אתה לא רואה הסלמה באסלאמיזציה.
לא, כבר אמרתי שאפילו בשידור שלך שיותר משאני רואה את אירופה נעשית מוסלמית, אני רואה את המוסלמים נעשים אירופאים. אני חושב שתהליך האינטגרציה הוא בסופו של דבר מוביל לקראת זה ולא לקראת ההפך מזה. לא דנמרק נעשית מוסלמית בזכותם של אותם, או בגלל אותם 4.5% באוכלוסייה שהם מוסלמים. אני לא רואה שום דאגה מבחינה הזאת לדניות של דנמרק או לאירופאיות של אירופה. ואני חושב שבסך הכל, כן, יש מקום להיות אופטימי. האסלאמיזציה, אני לא יודע, בצרפת יש לה שורשים אחרים, ובאנגליה יש לה שורשים אחרים, ובשוודיה יש לה שורשים אחרים. אני מתייחס בעיקר לאסלאמיזציה של דנמרק. בדנמרק אני לא רואה הסלמה באסלאמיזציה, להפך. אני רואה יותר ויותר חלקים באוכלוסייה המוסלמית בדנמרק שמקבלים את כללי המשחק הדמוקרטי ורואים עצמם בראש ובראשונה דנים ולא לבנונים או פקיסטנים או סורים או טורקים או כל כיוצא באלה.
שאלה כאובה מאוד שאתה תתקשה לענות עליה. המוסלמים בדנמרק, ולא רק בדנמרק, אומרים בפירוש שהרחם של האישה זה הנשק הכי טוב.
הרחם, אתה מתכוון לנשק הדמוגרפי?
בדיוק לנשק הדמוגרפי.
תראה, אני אומר, והסטטיסטיקה מראה אגב, שמשפחות מוסלמיות בדנמרק, אני מדבר עכשיו על הממוצע, מולידות פחות ילדים בדור השלישי, בדור השני ובדור השלישי, מאשר מספר הילדים בדור הראשון. תשמע, אני יש לי עכשיו ידידה שהיא באה ממשפחה דנית מדרום דנמרק שהיו לה 8 ילדים. לאף אחד מהאחים והאחיות שלה אין 8 ילדים היום. אם יש להם 3 זה כבר נחשב להרבה.
אבל היא לא מוסלמית.
היא לא מוסלמית, לא. אבל התהליך הזה שהמודרניזציה מביאה גם בסופו של דבר להפחתה במספר הלידות במשפחה, זאת עובדה מוכחת. ואם תעשה סטטיסטיקה בקרב המוסלמים בדנמרק, אתה תראה שבדור השלישי, ואני כבר לא מדבר על הדור הרביעי, הירידה היא הכרחית. ואני אגיד לך גם מדוע. אורך החיים בדנמרק מחייב ששני בני הזוג יצאו לעבודה. זאת אומרת, אתה מוכרח לשים את הילדים בבית הילדים, אתה מוכרח לשים אותם במעונות יום, זה עולה כסף, החיים יקרים, שני בני הזוג חייבים להתפרנס כדי שאפשר לחלקל את המשפחה בכבוד, ומתוך כל האימוצים האלה שני בני זוג מתחילים לחשוב, רגע, אנחנו יכולים באמת לעשות ילדים בלי חשבון, או שמה גם בנקודה הזאת כדאי לחשוב על מה הלאה ומה דורש, מה זה מביא בעתיד. ועובדה, אני אומר לך, זה עובדה שיותר ויותר מוסלמים יוצאים לעבודה, יותר ויותר נשים מוסלמיות נקלטות בשוק העבודה. זאת לדעתי הוכחה שכדאי לשים על הלב שהאינטגרציה נמטיובי ולא תהליך שלילי. זה שיש פה ושם גילויים שמסמרי שיער ומקוממים ומעוררים פחד או דאגה, אני מסכים. אבל צריך להסתכל גם על התמונה הרחבה יותר, ובסופו של דבר אנחנו באים ממדינה שהיא סמל של אינטגרציה, כי יש שם עממים מ-120 מדינות. בדנמרק זה הרבה יותר קשה, כי זאת חברה מאוד מאוד הומוגנית, הייתה בכל אופן, אבל גם בדנמרק מתרגלים למחשבה שהחברה הופכת להיות הרבה יותר הומוגנית והרבה יותר רבת פנים. זה חלק מתהליך האינטגרציה שאני מסתכל עליו באופטימיות, אתה צודק.
אני חושב שאנחנו יכולים לדבר על זה את כל השעתיים של השידור, אז בזה להיום נפסיק.
אני מקווה שתוכל לקצר את זה.
לא, אבל אנחנו נדבר על זה בעתיד, זה בטוח, בשנה ה-15 של רדיו שלום, בשנה ה-20 של רדיו שלום. ותודה לך שהשתתפת גם בשידור היום וגם פתחת את רדיו שלום לפני 14 שנים בדיוק.
מזל טוב לרדיו שלום, מגיע לכולנו. 14 שנה, אתה יודע, כשדיברת זוכר, אלי, כשהיינו בתחילת הדרך,
זה עמול הבית שלי באמה.
אמרנו אחד לשני שההתחלה הזאת היא בעצם התחלה של מרוץ מרתון. כי לעשות את הצעד הראשון לתחנת הרדיו זה תמיד קל, אבל להמשיך את זה 14 שנה, כל הכבוד למי שבאמת פעיל ופועל ברדיו שלום.
שזה כולל את יגאל רום, שזה כולל את אברהם קופנהגן,
כל האנשים הטובים שאנחנו מכירים, בהחלט כן.
אז אני מודה
לכולם.
אז אני חוזר ומודה ליגאל רום על חלקו המתמיד ברדיו שלום. תודה ליגאל.
תודה לאלי וכל טוב גם למאזינים.
כל טוב, שלום, תודה. 4 בנובמבר 1995 הוא תאריך שלא ישכח לעולם. ביום זה נרצח בישראל ראש ממשלה מכהן יצחק רבין בכיכר מלכי ישראל, שנקרא אחר כך כיכר רבין. על האירועים, הקולות מאותו שבוע לא נפסח גם ברדיו שלום, הנה הם.
שלא נגרר לא אחרי האלימות ומתנגד לה, שרוצה בשלום ומקווה לשלום.
הכיכר דחוסה, הרחובות שצמודים אליה דחוסים גם כן, 700 שוטרים, מאות אנשי אבטחה נוספים, עד עכשיו רק 100 אנשי ימין מפגינים, אימותים כמעט לא היו, אין לנו מידע על בעיות.
עם ישראל, בשלוש השנים ביותר של קיום הממשלה הזאת, אין לנו הוכיח שהשלום הוא באמת לא רק בתפילות, קודם כל בתפילות, אבל הוא שאיפת העם היהודי, שאיפה אמיתית לשלום.
שלום לכם, מאולפן תלעד בירושלים, בידינו הודעה. לפני כחצי שעה, בתום עצרת ההזדהות בכיכר מלכי ישראל בתל אביב, היה ניסיון לפגוע בראש הממשלה יצחק רבין. נורו שלוש יריות לעברו, נשמעו שם שלוש יריות, היורה נתפס לפי הידיעות שבידינו, ראש הממשלה הועבר לבית החולים איכילוב בתל אביב, מצבו אינו ידוע לנו בשלב הזה. אנחנו נספק לכם פרטים בהמשך המשדרים הערב.
אף אחד איננו יודע כרגע מה מצבו האמיתי של ראש הממשלה, אבל מתוך העובדה שהוא נמצא על שולחן הניתוחים, אפשר לומר שראש הממשלה נפגע פגיעה קשה. כתבתנו סמדר פלד, יש מצב יציב, קשה אבל יציב, נכון סמדר?
אכן קשה יציב, זה מידע מתוך בית החולים. פרופסור ולדימיר יקירביץ', מנהל מחלקת ניתוחי לב וחזה, הוא שמנתח עכשיו את מר רבין.
יצאה ההודעה של איתן אבר, ראש הממשלה יצחק רבין נפטר.
בצער רב וביגון עמוק על מותו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין, אשר נרצח בידי מתנקש הערב בתל אביב. הממשלה תתכנס בעוד שעה לישיבת אבן בתל אביב. והיא זכרה ברור
לברגלות הנולד ליד הנחל, בחורף שם בין הנבות וחיות.
אנחנו נחזור עכשיו אל הדקות.
אלה היו קולות מן השעה האחרונה בחייו של רבין וההודעה של איתן הבר בפתח בית חולים איכילוב שהאיש הגדול איננו עוד. זה היה ברביעי לנובמבר 1995, בדיוק לפני 14 שנים, ועד היום, עד היום אי אפשר לשכוח את הדבר הנורא הזה. השיר הבא הוא השיר "הוי רב חובל" מפי מיטל טבלסי. השיר חובר על ידי נעמי שמר במלאת שנה להירצחו של רבין.
חותרת ספינתך זרי פרחים במונים המון אדם צוהל כאשר ספינת הקרב שלך קרבה אל הנמל אבוי ליבי 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 מוקת דם שוטט באשר אב החובל שלי צונח כך ומת ליבי 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 רוקט עם דם שוטט הורם חובל דברנית שלי הקשב לכל פעמון לך כל הדגלים כולם לך תרועות המון רק לכתות לך סכנות הדרך כל אימי הים
רב חובל מפיה של מיכל טרבלסי.
הצעיר שבאלופי ישראל ויצחק הגדול שבמפרסי נתיבות השלום, פתע הליכתך העירה את שפע דרכך. שלום אחי הבכור מפיה שלום.
The American people mourn with you in the loss of your leader, and I mourn with you, for he was my partner and friend. The sight you see before you was impossible, was unthinkable just 3 years ago. Only Pope, soldier, and civilian went to their death to make this moment possible. Osei Shalom, Bim Romov, Hu Ya'aseh Shalom Aleinu, Vi Al Kol Yisrael, Vi Imru, Amen, and Shalom Haver.
תסלחו לי שאני לא רוצה לדבר על השלום, אני רוצה לדבר על סבא שלי. תמיד מתעוררים מסיוט, אבל מאתמול אני רק מתעוררת לסיוט. הסיוט של חיים בלעדיך, וזה בלתי ניתן לעיכול. הטלוויזיה לא מפסיקה לשדר את תמונותיך, ואתה כל כך חי ומוחשי שאני כמעט נוגעת בך, אבל רק כמעט, כי כבר לא אוכל. סבא, אתה היית עמוד האש שלפני המחנה, ועכשיו נותרנו רק מחנה, לבד, בחושך, וכל כך קר לנו ועצוב. מעולם לא הזנחת ועכשיו הזניחו אותך. והנה אתה, גיבור הנצחי שלי, קר ובודד, ואיני יכולה לעשות דבר להצילך. אתה כל כך נהדר. בלית ברירה אני נפרדת ממך גיבור, ומבקשת ממך שתנוח על משכבך בשלום, ושתחשוב ותתגעגע אלינו, כי אנחנו פה למטה אוהבים אותך המון. משיירת מלאכי שמיים שמלווים אותך עכשיו, אני מבקשת שישמרו עליך, שישמרו עליך טוב, כי אתה ראוי למשמר שכזה. אנחנו אוהבים אותך סבא תמיד.
יצחק, זהו הנאום האחרון, לא יהיו יותר. בבית החולים נתנו לי את הנייר שמצאו בכיס הז'קט שלך. אני רוצה לקרוא עכשיו כמה מילים מתוך הנייר הזה, אבל קשה לי. אדם שלך יצחק, אדם שלך מכסה על המילים המודפסות. תנו לשמש לעלות, לבוקר להעיר, הזקה שבתפילות אותנו לא תחזיר. מי אשר קבע נרו ובאפר נתמן, בכי מר לא יעירו, לא יחזירו לכאן.
התגדל והתקדש מרבה, ועלמה דיברה קריאותה, והמליך מלכותה, וצמח פה קנה ויקרא.
אלה היו קולות מהשבוע אחרי הרצח הנורא, קולותיהם של שמונטון, של הנכדה הנפלאה נועה, של הבן הקורא קדיש על הקבר. את השיר הבא שנשמע זה שיר זיכרון שנכתב על ידי יואל רקם. שם השיר לא נושית זרים. יואל רקם נתן את רשותו מפורשת לרדיו שלום להשמיע את השיר בהשמעת בחורה. את השיר שרות מיכל טל וצילה דגן.
לא נושית זרים כי פרחים של בר כויסו, לא נזיל דמעה כי רפא וקנתה, לא במצבות רק בשירנו זה יקום, ובלברן שאימא הנה כאן, לא במצבות רק בשירנו זה יקום, ובלברן שאימא הנה כאן. שי נגיש לאושי ונחלום פה אבוי בוקר, כל החלומות שחלם הוא כבר אז, עלה וקטן על מדורה בקצה החורש, ופינג'ן לוהט אל מול רוח של סתיו, עלה וקטן על מדורות בקצה החורש, ופינג'ן לוהט אל מול רוח של סתיו. על המרחבים שאותם זכרנו כילד, על הנערות שאהבו אותן, איזה רגשות ולפרחים נבורים לרד, רק נשיר לשיר והשיר לא ייתן, איזה רגשות ולפרחים נבורים לרד, רק נשיר לשיר והשיר לא ייתן.
זה היה השיר לא נושית זרים, שירו של יואל רקם, השמענו אותו לזיכרון ליצחק רבין. השיר הושר על ידי מיכל טל וצילה דגן, והוא שמע בהשמעת בחורה ברשותו של המחבר יואל רקם. יצחק רבין היה רמטכ"ל במלחמת ששת הימים, אדם צנוע. בנאום הר הצופים המפורסם שלו נגע לב כולם.
יצחק רבין, בשם האוניברסיטה העברית בירושלים, יש לי הכבוד להכתיר אותך בתואר של דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד בשם האוניברסיטה העברית.
אמר הרמטכ"ל.
יכולה השאלה להישאל, מה ראתה האוניברסיטה להעניק דוקטור של כבוד לפילוסופיה דווקא לחייל כאות הוקרה על פעולותיו במלחמה? מה לאנשי צבא ולעולמה של האקדמיה המסמלת את חיי התרבות? מה לאלו העוסקים לפי מקצועם באלימות ולערכי הרוח? אלא שרואה אני בכבוד זה שינכם חולקים באמצעותי לחבריי אנשי הצבא הכרה עמוקה שלכם בייחודו של צה"ל, שאינו אלא ביטוי לייחודו של עם ישראל כולו.
והרמטכ"ל מסיים.
צבא זה, שעמדה לי הזכות לעמוד בראשו בעת המלחמה הזו, מהעם בא ואל העם חוזר. עם המתעלה בשד חק ואשר יכול לכל אויב, בזכות רמתו המוסרית, הרוחנית והנפשית בעת מבחן. כמייצגו של צה"ל, בשם החיילים כולם, אני מקווה את הוקרתכם.
יצחק רבין בטקס בהר הצופים לאחר שחרור ירושלים 1967, זמן קצר אחרי מלחמת ששת הימים. אשמיע לכם עכשיו את הדברים האחרונים שרבין אמר בכיכר מלכי ישראל דקות ספורות לפני הרצחו.
בהתייצבותכם בעצרת הזאת מוכיחים עם רבים אחרים שלא הגיעו לכאן שהעם באמת רוצה בשלום ומתנגד לאלימות. אלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה הישראלית. יש לגנות אותה בתבונה, להוקיע אותם, לבודד אותם. זו לא דרכה של מדינת ישראל. יש דמוקרטיה, יכולים להיות מחלוקות, הכרעה תהיה בבחירות דמוקרטיות.
אלה היו הדברים האחרונים ששמעו אלפי ומאות אלפי אנשים בכיכר רבין, והרוצח הנתעב האזין להם במרחק לא רב וחיכה לרגע שהגיע כמה דקות לאחר מכן. אנו מגיעים לסיומה של התוכנית העברית ברדיו שלום מקופנהגן בירת דנמרק. התוכנית הוקדשה לשני אירועים עיקריים שחלו השבוע לפני 14 שנים. רצח יצחק רבין ותחילת פעולתה של תחנה העברית מדנמרק. השתתפו בתוכנית אילנה ובנסי פורטנוי, אביטל ויצטום, יגאל רום, עמוס סרוסי, יפה קרסניק, אברהם קופנהגן, דורון זילברברג, קרמי גילון, ארנה מלכיור, פיני מזרחי ורוטי ואל יורגנסן. את התוכנית ערך, הכין, הגיש והיה על המכשירים איילי כהן, ואני מאחל למאזינים שבוע טוב מקודמו.
שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם, שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם.
אתם מאזינים לרדיו שלום, התחנה משדרת בעברית מקופנהגן בירת דנמרק. ניתן לקלוט אותנו באזור קופנהגן בתדר 87.6 FM ובתדר 90.6 בכבלים. באינטרנט ניתן לקלוט את השידור באתר www.radioshalom, במילה אחת, radioshalom.dk. יש להיכנס לכתובת אינטרנט רדיו, ללחוץ על אידאג לשידור של היום, או ארכיב לשידורים מוקלטים מן העבר. בלחיצה על אידאג תופיע כיתובית בצבע סגול. ללחוץ עליה ועל הקליק שיופיע אחריה, ואז תוכלו להאזין לשידור.